Thank you.
חבד.
נתחיל כבר סיפור. טוב. אז באמת נחזור קצת מהעמוד הקודם. ואמר רבי יוסף,
פלוני... אנחנו בדף ט' עמוד ב' בסנהדרין.
דף ט' עמוד ב' למטה. ואמר רבי יוסף, פלוני רבעו. בא עד ועוד מענם, והעיד על מישהו שרבע אותו במשכב זכר. מחלק את הגמרא. אם זה לאונסו, הוא ואחר מצטרפים להורגו, לרצונו, רשע הוא, והתורה אמרה, אל תשת רשעי. אם הטענה היא שהוא אנס אותו נגד רצונו, אז הנרבה והעד הנוסף מעידים נגד הרובע להרוג אותו. אבל אם זה היה לרצונו, אז לדעת רבי יוסף הוא נחשב רשע, ולא מקבלים את העדות שלו, והתורה אמרה, אל תשת רשע עד, לכן אי אפשר להרוג. רבא אומר, רבא לא מקבל את החילוק הזה, אלא אומר, אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע. זאת אומרת, מה שנקרא, אנחנו נראה את זה במשך, מפלגינן בדיבורה, ואנחנו מקבלים את העדות שלו נגד הרובע, גם אם זה היה לרצונו, שהוא רבע אותו, והרובע נהרג, אבל על עצמו לא מקבלים את העדות. ועוד אומר רבא, פלוני בא על אשתי, הוא ואחר מצטרפים להורגו, אבל לא להורגה. אדם מעיד על אדם אחר שבא על אשתו, אז הבעל והעד הנוסף מצטרפים להעיד נגד הפלוני הזה להורג אותו, אבל נגד האישה לא. שאלת הגמרא, מה יקמה שמלה? אני מפלגים בדיבורה. היינוח, זאת אומרת, זה שאנחנו יודעים שמחלקים בדיבור בין, כבר ראינו מקודם מרבה, שמחלקים בדיבור בינו לבין... בין הפלוני לבין הצד השני, אלא מה עוד אתם, האדם קרוב אצל עצמו אמרינן, אצל אשתו לאמרינן, כמה שמלן שכן, גם אשתו כגופו ואת העדות שלו על הפלוני הזה מקבלים, אבל את העדות שלו נגד אשתו לא מקבלים.
חבר'ה, כן?
כן. ואמר רבא, אנחנו נתעסק פה בעוד מימות של רבא על עדים זוממים והמושג של אדם קרוב אצל עצמו. ואמר רבא, פלוני בעל נערה מאורסה והוזמו, נהרגים והם משלמים המון. אם באו עדים והעידו על בן אדם ספציפי שבא על סתם נערה מאורסה, לא ספציפי, והזימו את העדים, אז הם נהרגים על זה שהם רצו להרוג אותו, והם משלמים המון. אין בעצם למי. לעומת זאת, אם הם העידו ביתו של פלוני, העידו על אדם ספציפי שבא על נערה מאורסה.
מה קורה אם אדם אונס נערה מאורסה?
אם אדם בא על נערה מאורסה, הוא נהרג, והיא נסכלת, אם זה על רצונה, אם הוא אונס אותה, אז היא מפסידה את הכתובה שלה. לכן, אם העדים, הזוממים, העידו שפלוני בא על ביתו של פלוני, זאת אומרת, אנחנו יודעים כאן מי הצדדים, אז הם נהרגים על זה שהם, בעצם בעדות שלהם היו הורגים אותו, והם משלמים המון לנערה, שהם רצו להפסיד אותה את טובת הנעת כתובתה. זאת אומרת, זה לא בדיוק הכתובה, אלא סכום טיפה אחר, שזה הזכות שלה על הכתובה. זה לא מקום לפרט את הדיון. ועוד אומר רבא, פלוני רבא השור. נדבר על אדם, אם באו עדים, והעידו נגד מישהו שהוא רבא השור, והוזמו, הם נהרגים ואין לשלמים המון. שאם אדם רבא השור, אז הוא גם כן נהרג. גם השור נהרג, אבל כאן אין לנו שור ספציפי. אז הם נהרגים ואין לשלמים המון. לעומת זאת, כמו קודם, אם הם העידו שורו של פלוני, אם העידו פלוני רבה השור של פלוני, זאת אומרת, אנחנו יודעים כאן גם מי הרובע וגם מי השור, אז הם גם נהרגים וגם משלמים המון. נהרגים על זה שהם רצו להרוג את האדם הזה בעצם בעדות שלהם, והם משלמים המון לאותו אדם שהשור שלו אמור להיסכל.
שפו, למה לא אומרים כמה לבדרם מיני?
כי יש כאן חלוקה בין שני צדדים שונים, שתי עדויות שונות, שני מעשים שונים. זה לא, כאילו, החיוב הוא לשני צדדים אחרים, הוא לא שני חיובים לבן אדם אחד, לצד אחד.
אז רק תכירו שזה מחלוקת, אנחנו עוד נראה שזה מחלוקת. האם אני אומר כמה לבדרב מיני, יש דעה שזה נראה שהפרים גדים הולך עם הדעה הזו, שאפילו אם בן אדם עשה שני פעולות שונות, לא רק מהמקרה הזה שהוא עשה פעולה אחת מתחייב לשני אנשים שונים, לזה ממון ולזה נפשות. גם אם בן אדם מעשן סיגריה, תוך כדי שהוא נכנס לחנות, מתחיל לשבור את הרכוש של החנות, גם במקרה כזה, מאחר ובאותו רגע הוא חייב את שניהם, אפילו לא פעולה אחת. והפרי מגדים נראה בפתיחה הקולט שלו שהוא הולך עם הדעה הזו, אפילו אז, נאמר, קם לבדרב מיני. פה הגמרא הולכת עם הדעה, ולהרבה פעמים יש את הרושם מהסוגיות האלה, שקם לבדרב מיני זה דווקא פעולה אחת, דווקא לאדם אחד, כי זה החילוק פה בסוגיה. אז צריך לדעת שיש דעה חולקת בגמרא, למרות שאין לה הרבה נפח בגמרא, בהלכה כן יש לה.
עכשיו שואלת הגמרא על על הממר של הקורנות של רבא, אתו למה לי? היינוח, זאת אומרת, שתי הממרות האחרונות של פלוני רבה השור ופלוני רבה שורו של פלוני, הוא בדיוק כמו הסיפור קודם של פלוני בעל נערה מאורסה, או פלוני בעל נערה מאורסה ספציפית. שואלת הגמרא, למה לי? מה העניין? היינוח, שניהם בעצם אותו דבר. אלא משום דקבאי בעיה ילווה. זאת אומרת, יש פה לרבא, רבא רוצה לשאול שאלה נוספת על זה. דבאי רבא, פלוני רבא שורי, מהו? מה המקרה אם באו עדים, אם בא הבן אדם, ומעיד על זה שפלוני רבא את השור שלו עצמו. ואז מה שקורה, שהבן אדם, שאותו פלוני אמור להרג, אבל השור הוא השור שלי. אז האם אני יכול להעיד נגד השור שלי? ככה שואלת הגמרא בלשון שאלה, מי אמרינן אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם קרוב אצל ממונו, או דילמה אמרינן אדם קרוב אצל ממונו. בתר דבעיא עד הרפשטה, אחרי ששאל את השאלה נתן תשובה, אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם קרוב אצל ממונו, וככה פוסקים.
חבר'ה, צריך לסכם זוגיה.
נושא הבא, מכות בשלושה. אני במשנה שמכות בשלושה דיינים. שואלת הגמרא, מנין המיל, אנחנו תכף נקדים הקדמה, מנין המיל ששלושה? אמר אבונה, אמר קרא, ושפטום שניים, ואין בדין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד. התורה בדברים, פרק כ"ה, נכון, הפרשה שם זה כי יריב בין אנשים וניגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיבו את הרשע. והיה מבין הכות הרשע והפילו השופט, וככה פוסקים לו את המכות. עכשיו תשאל הגמרא, אמרנו ושפטום שניים ואין בדין שקול מוסיפים עוד אחד, הרי כאן שלושה, אלא מעטה, שואלת הגמרא, והצדיקו שניים והרשיעו שניים. יש לנו, אמרנו ושפטום, הגמרא לימדה שניים בדברים פרק אחי, ממש בתחילת הפרק. ושפטום, אמרה הגמרא, שניים. עכשיו שואלים, תגיד, והצדיקו זה עוד שניים, והרשיעו זה עוד שניים, זה שישה, ואין בדין שקול מוסיפים עוד אחד, הרי כאן שבעה.
רגע, אנחנו צריכים קודם לראות את הפסוק.
אוקיי. נקרא שוב את הפסוק. פסוקים. כי יריב בין אנשים וניגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. והיה אם בין הכות הרשע והפילו השופט והיכהו לפניו כדי רשעתו במספר, פוסק לו מלכות ומקבל את המלכות. אז הגמרא למדה מושפטום בתחילת באמצע פסוק א' ששני דיינים ואין בדין שקול מוסיפים עליהם עוד אחד. עכשיו שואלת הגמרא, יש לנו במשך הפסוק גם והצדיקו והרשיעו, תוסיף כאן עוד שניים וכאן עוד שניים, הרי כאן אז יש לנו שישה, ואין בדין שקול מוסיפים עוד אחד. אומרת הגמרא, הרי כאן שבעה. עונה הגמרא שלא, ההוא מבא אלה, הפסוקים האלה, והצדיקו והרשיעו, מבא אלה כדי אולה, לדרשה של אולה. ומה אמר אולה? נראה בגמרא, דאמר אולה, רמז לעדים זוממים מן התורה. כבר מיד שואלת הגמרא, רמז לעדים זוממים? והכתיב כאשר זמן. אנחנו לא צריכים רמז לעדים זוממים מן התורה, אלא רמז לעדים זוממים שלוקים מיני. יש לנו את הפסוק מפורש של כאשר זמם, של עדים זוממים ומה העונש שלהם. אלא יש לנו כאן מקרה קצת אחר. המשנה במסכת מכות, פרק א', משנה א', ספרת לנו על מקרה של עדים זוממים שבאו והעידו על מישהו שהוא בן גרושה. והמקרה הזה הוא דוגמה למקרים. שבעצם אתה לא יכול להניש את העדים הזוממים במה שהם זממו. ואת מה תגיד להם? שהם גם בני גרושה, שהם חללים, הם אולי אפילו לא כהנים. אז אנחנו צריכים כאן איזשהו פתרון אחר. כותב את המשנה שם של סופג 40, שהוא לוקה 40. ולזה אנחנו, אולי פה מביא רמז מן התורה. איך הוא לומד את זה? אלא רמז לידים זוממים שאלוקים מנעין, דכתיב והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. הלימוד הוא ככה, שואלים, משום דהצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והם ביקרת הרשע? זאת אומרת, לא בגלל שהצדיק הוא צדיק, הריב פה בין האנשים, לא בגלל שאחד צודק אז השני רשע ולכן סופר. אלא המקרה כאן הוא קצת אחר, אומרת הגמרא, אלא, עדים שהרשיעו את הצדיק, ואתו עד אחרים, באו עדים אחרים, והצדיקו את הצדיק די מעיקרה, ושבינו לאן אחרי שנים. זאת אומרת, הגיעו עדים זוממים, זממו עליו, על הבן אדם שהוא באמת צדיק, עשו אותו רשע, אחרי זה הגיעו עדים אחרים, שהזימו את העדים האלה, והצדיקו את הצדיק, שמראש הוא הצדיק, ובזה הם שבינו לאן אחרי שנים, הפכו את העדים הזוממים לרשעים, והיה עם בינקות הרשע, מוסב על העדים הזוממים, שהם לוקים. עכשיו מציעה הגמרא, ותיפוק למי לא תענה, כתוב לנו, לא תענה ברעך את שקר, ואתה יכול ללמוד משם, איזשהו לימוד נוסף על עדים זוממים, על עדים שהם שקרנים. הגמרא שלא לומדים משם, משום דהב אל אליו שאין בו מעשה, וכל אב שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. המשנה אמרה לנו שאנחנו צריכים להלקות אותם, אנחנו מחפשים לב שיש בו מעשה, שהם באמת ילקו, ולכן אנחנו לומדים משם. ולא תענה, הוא חוץ ממקרים ספציפיים הוא מוסף להיות עזרה, לא אנשים אלא עם עזירים, ככה אנחנו לומדים גם. אז לא תענה, הוא נחשב עזרה.
בוא נלך שלב שלב. מלא תענה לא יכולנו לתת מכות, כי אולי שאין בו מעשה. יש לי לימוד מיוחד, ממילא זה דין מכות על פניו שהוא לא הדין המכות הקלאסי, כי הדיבור, הרי הגמרא פה מחשיבה אותו לא, אין בו מעשה. אז זה יעמוד, שהדיבור הוא לב שאין בו מעשה. זה לא משתנה. כאילו דיבור הוא לב שאין בו מעשה. יופי, אז איך אני נותן מכות לעדים זוממים על דיבור שלהם? זה כי יש לי לימוד מיוחד. זה כי יש לי את הצדיקו את הצדיק ורשיעו את הרשע. מה, איך אני לומד והצדיקו את הצדיק? אתם הבנתם את הרשע בפסוק? אתה כבר מכיר אותה. כן? יופי, אז כולם מכירים. בסדר? אוקיי.
טוב, נתקדם.
עכשיו, יש ריטווה מעניין פה. הריטווה אומר והצדיקו את והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, זה גילוי מילתא לתת חלות ללב שלא תענה ברכה את שב. ויהיה נפקא מינה מאוד גדולה בין ההבנה שלנו, מה שאנחנו הבנו, לריטווה. כי לפי מה שאנחנו הבנו, בעצם אז צריך ביור איזה מין מלכות נותנים לו. זה לא נכנס למלכות הקלאסי, כי זה, הרי במכות קלאסי אני רק אתן כשזה לב שיש בו מייסה. פה פתאום זה יוצא דבר שיצא מן הכלל. ואילו לפי הריטב"א, לא, הפסוק לימדתי להחזיר אותו לכלל. זה טוב, בכלל.
הרמב"ם מכליל אותם גם כשבתור יוצאים מן הכלל. יש שלוש דוגמאות שהם שניים שאני לא זוכר מהם, ועדים זוממים שאלוקים. בפירוש המשנה.
יפה.
טוב. נמשיך. אז ראינו במשנה שמלכות בשלושה, והמשך המשנה, משום רבי ישמעאל אמרו ב-23, ב-23 דיינים, כמו בהרכב של דיני נפשות. שואלת הגמרא, מה הייתה עמד רבי ישמעאל? עונה, אמר אביי, ראשון שמפרש, אמר אביי, אתי הרשע, רשע מחייבי מיתות. כתיב אחא בפרשת מלכות, והיה עם בי נקות הרשע, וכתיבתם בדיני נפשות, אשר הוא רשע למות. בדיני נפשות זה בערי מקלט. מה להלן ב-23, אף כאן ב-23. כמו ששם היה ראוי להיות נידון ב... סליחה, זה המשך. הוא לומד מגזרה שווה. רב אמר, סיבה אחרת, מלכות במקום מיטה עומדת. כמו שהיה ראוי להיות נידון למיטה, רשי כותב, מלכות במקום מיטה עומדת, דכיוון דעבר על הזרת בוראו, ראוי הוא למות. במיטה הזו כנס עליו הכתוב, וראו כאחת מן המיטות. זאת אומרת, היה ראוי להיות נידון באמת בהרכב של 23 לדיני נפשות, ואולי למות. ובמקום זה כנס אותו במלכות, לכן גם כאן נידון ב-23.
ככה אתה מבין במקום זה?
לא במקום, אלא זה בעצמו, הוא כאילו דיני נפשות.
כן. זה... חבר'ה, אתם הבנתם? יש לי ארבע מיטות בית דין, אמרנו רבה, זה כאילו מיטה חמישית.
כן.
המכות.
עכשיו על זה שרבה אומר שזו כאילו מיטה חמישית, שואל רבה חברי דרבה לרבשי, אומר יחי, אומדן עלם עלי, לי מחייבים מעט למות. אם זו מיטה חמישית, אז למה אנחנו עומדים אותו? בעצם כשאדם נידון למלכות, אז בא זה דקטר ובודק כמה הוא יכול לספוג בלי למות. ושואל רבה ברדה רבה לרבשי, אם ככה, למה לבדוק? אם יקבל כמה שמגיע לו, אם יצליח לשרוד, לשרוד, אם לא, ימות. זה היה אמור למות בכל מקרה. אמר לאמר קרא ונקלה אחיך לעיניך, כי מחית אגב עדך ימחית. יש כתוב ונקלה אחיך לעיניך, גם כשהוא נקלה הוא צריך להיות חי. אלא עד איתניה, אם ככה שואל עוד, עמדו לקבל 20, אין מקין אותו, אלא מכות הראיות להשתלש, וכמה אין טעם נסר. זאת העונש עצמו, הביצוע, הוא מחלקים את המלכות לשלוש, והוא מקבל שני שליש מאחורה ושליש מקדימה. וכדי שיהיה שני שליש ושליש, אז פוסקים לו מספר מלכות שמתחלק בשלוש. זאת אומרת, אם מגיע לו לקבל 20,
היו עושים שניים אחורה, אחת קדימה.
אם הוא היה צריך לקבל 20, היו מורידים לו ל-18 בעצם, שיתחלק ב-3. שואלים ככה, למה? אתה יכול להוסיף לו ל-21, ואם הוא מת באחרונה, הוא ספג אותה כשעוד היה חי. זה שהוא מת אחר כך זה חבל, אבל המלכות ניתנו על גב חי, כמו שאמרנו קודם. הגמרא בלשונה אומרת,
תסביר עוד פעם את זה.
אמרנו אם עמדו לקבל 20, הוא היה מסוגל לקבל 20, אז אין מקים אותו אלא מכות הראות להשתלש, זה צריך להתחלק ב-3. בכמה הם טעם נסר? 18, אז מורידים לו ל-18. אז הוא מציע למחה 21 שיספוג 21, וקימה את באחד, זאת אומרת ב-20 הוא בטוח יחיה אחרי ה-20, ואם הוא ימות באחרונה אז הוא ימות, כי הוא... כן. וכי מה את באחד עליהם? דה כימה אחית. אגב, הדה חיה כמה אחית. כשנתת לו את הפליק האחרון, אז הוא עוד היה חי. אמר לרשי, אמר קרא, ונקלה אחיך לעיניך. אחר שלקה, אחיך בעינה ולקה. וקודם ונקלה... כן, גם אחרי שהוא סיים ללקות, אז
הוא... אתה לא יכול ללקות השוב, כי הוא
כבר...
כן. ולקה. לא,
אתה צריך שהוא יהיה חי.
אתה צריך שהוא יהיה חי גם אחרי שהוא סיים לספוג.
אחרי שהוא סיים לספוג את המכות, ונקלע אחיך לעיניך, ליקה אחיך.
מה זה הליקה אחיך?
מת.
שהוא כבר מת.
אבל אם הוא חי.
אם הוא חי הוא אחיך?
אם הוא חי, אחיך.
למה ליקה אחיך? כאילו מה הליקה אחיך?
ליקה אחיך אם הוא מת ב-21.
אחרי ה-21.
זה רק מפריד בחי ומת, או שזה בכלל כל הדבר הזה שנקלע אחיך?
בוא נתחיל מההתחלה. בסדר?
לא, השאלה יש לי מה זה הנקלע אחיך.
נקלה, תהליך במלכות זה לא רק שהוא מת. נקלה זה הפירוש, כן, הפירוש המילוי של ונקלה זה שהתבזה. למשל, אם היו לו הפרשות תוך כדי, אז הוא מפסיק ללקות, למרות שהוא לא ספג את כל המלכות. אז אתה צריך שלא תגיע למצב של ונקלה. גם אחרי שסיימת לתת לו את כל המלכות, הוא עדיין צריך להישאר אחיך מלשון חי. זאת אומרת, צריך להישאר בענב חי שהוא לא נקלע למוות. ולא...
שהוא נשאר אחיך.
כן.
שיש פה אחיך.
כן.
אחיך בעינה ואיקה, אחיך בעינה ואיקה.
לא, היו לי ספקות בפשט הגמרא, זה מה שאני מנסה להבין מה אתם אומרים. כי אני בעצמי התלבטתי בפשט פה. אתה אומר אחיך זה לשון חי? או אחיך זה בן אדם שהוא חי?
אני חושב שלשון חי.
אני לא ראיתי מי שאומר את זה. אני גם...
אחיך, מה זה אחיך? זה לא אחיך מלשון חי, אלא אחיך מלשון... בן אדם, בן אדם,
הרשש אומר שאחיך, טוב, לא יודע, אני לא יודע, לא
בדקנו ברשש. לא, אין. נקלה אחיך לגמרי לגב לחיים, פרש רשי בשעה אלוקי אחיך שיקה את החי, זה רשי, שיקה את החי, משמע דלאחר מיטה לא נקרא תו אח, לא נקרא אח אחרי שהוא מת. אחי במקול קשה זה אחי אוכל. אז מרשי כן אפשר להבין שמדובר על חי. פרש רשי בפרש גן דיאליתם ונקלה לאחר מיטה לאו בר קלונו, כדי וכמה, והמה את לב צריך לומר כיסופה.
גם במשלב
אז זהו, מהרשע שמוכיח שזה דווקא לשון חי.
לשון חי, בן
אוחנן.
כן.
שלך. לא, כשקראתי רשי, לא. הייתי בבין משהו שכל מה שהיה לי זה הגמרא הזו. לא היה לי.
נעבור לעניין הבא.
היא ברוך הידע.
רגע, אז... בוא נעשה סדר.
אז שהוא ימוד בפעמי, אז הוא כבר לא יהיה אחייך.
כן, כי הרי התורה אומרת פן יוסיף ונקלע. זאת אומרת, צריך להיות פוטנציאל להוסיף ונקלע. אין לך פוטנציאל. אז ממילא, אתה כשאתה מסיים את המכות, התורה אומרת, תסיים 39, אל תוסיף, כי אם תוסיף ונקלע. זאת אומרת, כשאני מסיים את המכות, צריך להיות לי פוטנציאל להוסיף ונקלע. מפה אני דורש, הוא צריך להיות חי בסוף המכות. אז עכשיו בעצם נפל פיתה בבירה, צריך לחזור רגע. אז מה יוצא לנו לפי המסקנה? אז למה מכות? זה חלק ממיתה. אם אני אדאג לכך שבמכות הוא אף פעם לא ימות, אז צריך לומר שזה איזשהו גדר רעיוני. יש לי אחריות שהוא לא ימות, אבל מאידך גיסא אני משום מה כן מתחשב במכות כזה אחד מהחמישה מיתות בטין. יש ארבע מיתות בטין, יש גם מכות. אני אומר, זה יוצא פה איזשהו פרדוקס. זה מיתה שהוא ודאי אני צריך לדאוג כך שהוא לא ימות בה.
כן, אני חושב שזה גם ברור, גם כשהוא אומר, גם מה שרב אומר, וגם מה שהוא אומר את זה. זה לא אחת מן המיתות. מלכות במקום מיתה עומדת של רש"י, דקם הדבר לזרות ברור, ראוי הוא למור. באמת היה ראוי לקבל מיתה. ומיתה זו כנס עליו הכתוב, והרי הוא כאחת מן המיתות, והרי הוא אחת מן המיתות שהוא באמת יכול למור. כאחת מן המיתות. וכיחד הסקילה בפני עצמה, ושריפה בפני עצמה, ורק בפני עצמה. הביניים מלכות כאחת מן המיתות. למרות שהוא משתדל להדגיש את זה שהוא באמת כמו מיטה, כאחת מן המיטות, לא... ודאי שהוא לא ממש מיטה, התורה לא ציינה את זה בתור מיטה. להפך, התורה בעצמה היא זאת שהגדירה שהוא לא ימות בתוך כדי המלכות.
אז זה צריך קצת ביור. אולי לשלם כסף זה גם כמו אחד מהמיטות, ואולי כאילו מהמה. אז מה, אני לא, לי לא היה ברור, אני לא מצאתי פה הגדרה ש... התיישבה לי טוב, ותוספות מביא עוד שני הגדרות, ואומר, הכי טוב זה רשי. לא היה לי פה איזושהי הגדרה שהתיישבה לי, מה ההיגיון פה? למה מלכות זה אחד מהמיתות? לא יודע. חבוד, סליחה.
עיבור החודש בשלושה. זה הקדמה. שנת שמש 35 יום, לפי שנה של ירח זה 354 יום. לחלק ל-12 חודשים זה 29 וחצי. כל חודש הוא 29 ועוד קצת יום. לכן יש חודשים שצריכים להיות מלאים, חודשים חסרים, מה שנקרא מעובר או לא מעובר. המשנה אמרה עיבור החודש בשלושה. השאלה היא מה מדובר כאן העיבור הזה.
בואו נוסיף עוד הקדמה, בסדר?
בסדר.
הגמרא אומרת בראש השנה יש מחלוקת ואנחנו די נוקטים שאם החודש זה מחלוקת אם החודש, ראש חודש יהיה אחרי 29 יום אז יש מצווה על בית דין לקדש את החודש אם ראש חודש יהיה אחרי 30 יום החודש יהיה חודש מעובר אז יש מחלוקת בסוגיה שלנו הגמרא די נוקטת כמו השיטה שלא צריך לקדש את החודש כן? זה מתקדש, כן, נראה בזה מחלוקת, אבל זה, לרוב הסוגיה, זה הנקודת מוצא.
יש לנו עכשיו, הגמרא מדברת על חישוב, קידוש ועיבור. יש לנו את החישוב, האם אנחנו צריכים לעבר את החודש או לא. זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים ברש"י, לא צריך, זה מהגמרא, שארבעה חודשים, לפחות ארבעה חודשים מלאים, מעוברים. ולא יותר משמונה, וצריך לחשב מתי את החודש מעובר ומתי לא. יש לנו את החישוב, יש לנו את הפורום של קידוש. אם מקדשים את החודש במעמד של חודש שזה מקודש, של לקדש את החודש בראש חודש בעצם. עכשיו אומרת הגמרא, חישוב...
אפשר להוסיף עוד נקודה אחת?
את העיבור.
הגמרא אומרת בראש השנה שלבית הנה הכוח לקבוע מתי יהיה ראש חודש ללא קשר להלבנה. אנחנו רק לא רוצים לעשות משהו שמתי בולט לעמך שבית דין קידש את החודש לפי מה שהיה נראה להם. אתם אפילו מזידים, הגמרא דורש פה ראש השנה, בית דין יכול לומר לשני עדים, נכון ראיתם את החודש, את הלבנה החדשה? והבית דין אומרים, כן, ראינו את הלבנה החדשה, הם לא ראו כלום, אבל בית דין אומרים להם, תעידו שראיתם. כדי כך שיש מחלוקת רמב"ם והגאונים, שאולי זה בכלל סוד העיבור. שכל העיבור, כל הקידוש החודש והכל היה על פי החישובים של בית דין. על פי עדים זה מצווה, זה נחמד, זה טוב, אבל גם פה בסוגיה אנחנו רואים זה, וגם בראש השנה, שעיקר מה שעניין את בית דין זה החישובים שלהם. אלא מה? שהם לא יכלו לעשות משהו שמדי בולט. הם לא יכלו לעשות, לומר, ראש חודש היום, לעשות תשעה חודשים מעוברים, שיוצא מצב שהם כן, מצרים ראש חודש, וכולם רואים לבנה, שהיא עוד לבנה ישנה.
כן. ואת הסיער התלת יום, הוא אומר איך זה שיקרה. אם כך צריך לחשב את תולדות הלבנה, אם תקדום שלושת ימים או שניים לקביעות החודש, לא מעברים לדתם מבעין ש... אנשים לא ישתכו עיניים.
לא, זה נקודה אחת, כן. זה היה... טוב, אם אתם... השאלה אם לקחת את ההזדמנות לעשות הקדמה מהירה מה זה בכלל קידוש החודש.
חבוד.
כן? יש לנו זמן. זה שער הדף זה קל. בסדר. בואו ניקח דף.
זה כבר לא
להקלטה. בואו נתחיל. לא, זה הבנה שאם יהיה לכם אותה זה קל להבין, ואחר כך הרבה סוגיות יהיו לכם קל ללמוד. פה אני נפתר את העולם כמו שהוא נראה לנו מפה, בלי אסטרונומיה של היום. אז אנחנו רואים שכל בוקר השמש עולה במזרח ושוקעת במערב. אנחנו יודעים מבחינה מדעית שכדור הארץ מסתובב ובגלל זה נראה ככה, אבל אנחנו, לנו זה נראה שכל כוכב, כולל הירח, זז ממזרח למערב. תסתכלו על כל כוכב בשמיים כמעט, רק מה שממש מעלינו בקוטב הצפוני, הכוכב הצפוני, הוא מסתובב גלגל קטן, שזה נראה שהוא באותו מקום. ברמה עקרונית, העולם נראה שכל כוכב, כמו השמש, עולה במזרח, שוקע במערב. אז אנחנו עכשיו נדבר כאילו הכדור הארץ הוא סטטי, וכל הכוכבים מסתובבים סביב כדור הארץ, להקל את ההבנה. אחר כך תשליחו את זה להבנה של אסטרונומיה היום. בסדר? אוקיי, אז אנחנו פה בארץ, פה ניקח מקרה של תתוו לחודש. שמש עולה ב-6 בבוקר, חוצה את הרקיע, שוקעת ב-6 בלילה, כן? אז יש לי שמש פה יורדת מתחת לרקיע, ו... באותו זמן, ב-6 בלילה, עולה לי לבנה מלאה במזרח. בסדר? כל הלילה השמש הולכת, נאמר, מתחת לכדור הארץ, והלבנה חוצה את הרקיע, עד שבבוקר השמש עולה במזרח, והלבנה שוקעת במערב. מה?
יותר מהירה.
או, אלא מה? שהשמש קצת יותר מהירה מהלבנה.
הלבנה יותר מהירה. כן. כי הלבנה יש לה גם סיבוב שלה.
שמש יותר מהירה מהלבנה. השמש תשקע ביום ט"ז לחודש, ואנחנו נצטרך לחכות 45 דקות עד שהלבנה תזרח.
הלבנה היא גם עושה סיבוב ביום.
לא הבנתי. אני מדבר איתך מצד מה שאתה רואה, אתה דן איתי מצד האסטרונומיה.
לא, גם מצד מה שאתה רואה, הסיבוב שלנו הוא יותר מהיר.
לא הבנתי, אני מקשיב.
הלבנה עושה סיבוב בפחות זמן מהשמש.
אבל זה לא מעניין אותנו הסיבוב של הלבנה. אותנו מעניין הסיבוב של כדור הארץ, אם אתה רוצה לדבר איתי באסטרונומיה, ביחס להלבנה.
כאילו, אני מתכוון שיקח לה פחות זמן לעשות את זה.
לא, ייקח לה יותר זמן. ייקח לה עוד 40 דקות. כל לילה הלבנה מתעכבת בעוד 40 דקות. תבדוק. אז מה שיקרה בליל ט"ז זה שבשש, בוא נעשה כאילו זה בשש, יהיה לנו את שקיעת החמה, ואז רק ב-6:40 פתאום הלבנה תעלה בט"ז לחודש. עכשיו יש לך טיפה פחות מהלבנה, היא חוצה את הרקיע, היא התחילה 40 דקות באיחור, היא תסיים 20 דקות באיחור, נוצר מצב שב-5 לפנות בוקר הלבנה עדיין פה למעלה, והשמש כבר זורחת. בסדר? וכאילו בשש לפנות בוקר הלבנה עוד פה למעלה, כן? והשמש זורחת. הלבנה לא תראה את שקיעת החמה בחצי השני של החודש, כי השמש זורחת לפני שהיא מספיקה לשקוע. אחרי תתוו לחודש יש לך מצב שהלבנה לא תספיק לשקוע כשהשמש כבר זרחה. וכל לילה השמש, כאילו כל יום וכל לילה, השמש הולך קצת יותר מהר מהלבנה. זאת אומרת שעכשיו ב-י"ז לחודש ייווצר מצב שאתה צריך לחכות שעה וחצי, אתה צריך לחכות עד 7:30 עד שהלבנה תעלה, ואז בבוקר כשיגיע 6 בבוקר שוב, הלבנה תהיה הרבה יותר גבוהה והיא לא תספיק לשקוע. היא רק תשקע, מתי תשקע? באיזה 8 בבוקר, כן? למחור, אתה מגיע, עד שאתה מגיע ל-28 לחודש, שיש לך מצב שב-5:30 הלבנה זורחת פה, והשמש זורחת אחריה ב-6, כן? סליחה, הלבנה זורחת ככה, ב-5, כן? 5:30 היא זורחת, ב-6 השמש זורחת. ואז במהלך היום או במהלך הלילה השמש תעקוף את הלבנה, כן? ואז למחרת ב-6 בבוקר כבר השמש זורחת ואתה לא ראית הלבנה, ואז בלילה אחרי השמש תשקע, וכמה דקות אחרי השקיעה או איך שהיא שוקעת אתה תראה את הלבנה מאחוריה, אתה תראה את הצד השני של הלבנה, זה הלבנה החדשה, זה מה שנקרא מולד. הלילה הראשון שישר אחרי השקיעה אתה רואה את הלבנה החדשה, זה נקרא מולד הלבנה. כן? בסוף החודש אתה ראית את הלבנה במזרח, ואתה ראית את הצד שפונה לשמש במזרח. בתחילת החודש הבא מולד הלבנה זה שהשמש שוקעת, ואתה רואה את הצד שפונה לשמש ששקע. זה מולד הלבנה. למחרת באים שני עדים לבית דין, מעידים שאת זה הם ראו, בית דין עכשיו מקדשים את החודש, ואותו יום הוא ראש חודש. כן, מובן? סתם, הידיעה הזו, עכשיו אפשר ללמוד כל מסכת ראש השנה. רק צריך ללמוד את התקופות. זה עוד דבר בפני עצמו. סליחה, חבוד.
טוב.
איבור חודש בשלושה.
הגמרא מסבירה, חישוב לא קטן. אנחנו לא מדברים כאן על דיון בשלושה של החישוב, האם אנחנו צריכים חודש מלא או מעובר או לא מעובר. קידוש גם לא קטן, אנחנו לא מדברים כאן על השלושה שיושבים ומקדשים את החודש, אלא עיבור. עכשיו שואלת הגמרא, לא לקדשה ממילא לעבר. מה אומרת?
מה זה אומר?
למה אנחנו צריכים לעבר בעצם את החודש? אם אנחנו, יש לנו קידוש החודש, אנחנו יכולים לדחות את הקידוש ביום אחד, וממילא החודש יצא מעובר.
זה מה שאמרנו, שהגמרא נוקטת... כן. כמו הדעה שאם לא עשית כלום אז הוא מתקדש מעצמו ביום השלושים.
כן. עכשיו אם ככה איך זה מסתדר לנו עם זה שיש לנו מה שכתבו במשנה עיבור החודש בשלושה, יש לנו ארבעה תנאים שכל אחד מהם, ארבעה מוראים שכל אחד מהם נשאר על מאור של תנא, יכולים לכל אחד לעצמו. אמר רבי, יתנה קידוש החודש ותנה נמי אחי, קידוש החודש ועיבור השנה בשלושה, דברי רבי מאיר. רבי אומר באמת היה צריך להיות כתוב קידוש החודש ולא עיבור החודש, וזה כמו שגם תוספתה על המסכת של קידוש, שכתוב קידוש החודש ועיבור השנה בשלושה, דברי רבי מאיר, שבאמת צריך להיות קידוש החודש ולא עיבור החודש. ועונה לנו השאלה, דעה נוספת של רבה, אמר רבה והעיבור קטן, אומר סוף סוף אנחנו, התנה אמר עיבור, ורש"י מסביר שלפעמים התנה מחסר מילה, אבל לשנות את הנוסחה מקידוש לעיבור זה לא דבר שקורה, אלא נותן תירוץ אחר. לאמר רבא, קידוש ביום עיבור בשלושה, אחר עיבור ליקה קידוש. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים קידוש ביום העיבור, ביום 30, שבו אנחנו אמורים לעבר את החודש, או, אנחנו צריכים בעצם להחליט אם החודש מעובר או לא, אנחנו רוצים לעשות קידוש של החודש, אז אנחנו צריכים שלושה. אבל אם אנחנו באמת רוצים חודש מעובר, ולא חודש רגיל, אז כמו שאמרה המשנה, לא לקעת שום ממילא לעבר. כן, ביום קידוש אחר עיבור, אמר בקידוש ביום עיבור בשלושה, אחר עיבור לקה קידוש, זאת אומרת אין לנו קידוש של החודש עם האחוז, אנחנו פשוט מחכים שהיום יעבור, וממילא היה חודש מעובר ועבר חודש.
אז מה רבא אומר בעצם? מה זה עיבור חודש בשלושה? זה רבא?
זה כמו שהוא אומר, שעיבור החודש בשלושה זה עיבור, זה לא עיבור בעצם. אז כשאנחנו רוצים שהחודש לא יהיה מעובר, אז אנחנו צריכים לקדש אותו לפני כן.
חגי, מה אמרנו רגע? הוא אמר שכשכתוב עיבור החודש בשלושה, הכוונה היא יום עיבור החודש, אתה צריך שלושה. ביום עיבור החודש, אם אתה רוצה לקדש חודש חסר, אז אתה צריך שלושה. בעצם עיבור חודש אתה לא צריך שלושה.
והתנא שאלה הוא נשאר, אמר רבי אלעזר ברבי צדוקי, דתנא רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אם לא נראה בזמנו המולד, אין מקדשין אותו, שכבר קידשו בשמיים. זאת אומרת, הזמן כבר עבר והחודש התקדש ממנו בחודש מובן. דעה נוספת של רב נחמן, רב נחמן אמר קידוש אחר עיבור בשלושה, ביום עיבור לא כקידוש. בעצם הופך את הדעה של רב, אומר, אם אנחנו סליחה, קודם כל נגיד על מי הוא נשאר, מה נפלימויד, דתן הפלימו אומר, בזמנו אין מקדשין אותו, שלא בזמנו מקדשין אותו. מה העניין? מסביר שכשהמולד בזמנו, אז ממלא הוא מתקדש ואין צריך חיזוק. אבל כמו שאומר רב נחמן, קידוש אחר עיבור בשלושה, אם עבר החודש אם עבר היום של העיבור לא קידשנו, אז ביום שאחרי אנחנו צריכים קידוש בשלושה בעצם. אבל אם המולד יגיע בזמן והכל תקין, אז בעצם לא צריך, כי ברור שהחודש הוא לא מעובר, כי כבר יש מולד חדש ועבר החודש.
הפשט שלו זה הכי פשוט, כן? כן. זה פשט המילים, אבל אתם רואים שהגמרא לא רוצה לומר את הפשט הזה, כי הגמרא ברמה עקרונית, גם בראש השנה, כמעט לא מתייחס לשיטה הזו. שיטה הזו של פלימו, שרק כשהחודש מעובר צריך קידוש החודש. כשהחודש חסר לא צריך קידוש החודש, זה מופיע. אבל זה, אתם רואים שהגמרא, זה הפשט שהיינו צריכים לומר ראשון. זה פשט המילים במשנה.
והדעה האחרונה, רבה שיאמר לעולם חישוב קטנה, ומה עיבור? חישוב דעיבור. כשהמשנה אמרה עיבור בשלושה, התכוונה לחישוב, בעצם מתי אנחנו צריכים את העיבור. מה עומד כאן מאחורי זה? ועידי דקבאי למתנה עיבור שנה, תלה נמי עיבור החודש. ומה עומד מאחורי זה? חישוב חודש אין, קידוש חודש לא. כמו רבי אליעזר אין. דתניא רבי אליעזר אומר, בין בזמנו, בין שלא בזמנו, אין מקדשי. אומר לנו בכלל מושג של קידוש החודש. ולכן מה שמדובר כאן זה על החישוב של העיבור, מתי יש עיבור, בגלל שאין לנו קידוש. שנאמר, וקידשתם את שנת החמישים שנה, שנים אתה מקדש ויהיה אתה מקדש חודשים, זו הדעה הרביעית. בסדר? מובן?
כן, חבר'ה?
כן, כן. רבן שמעון בן גמליאל אומר בשלושה, הוא המשנה, בשלושה מתחילים וחמישה נוסעים ונותנים וגומרים בשבעה. איך זה קורה? שואלת הגמרא תניא, כיצד אמר רבן שמעון בן גמליאל, בשלושה מתחילים ובחמישה נוסעים ונותנים וגומרים בשבעה. אחד אומר לשב ושניים אומרים שלא לשב, בטל יחיד במיעוטו. בעצם יש שלושה דיינים, אחד אומר צריך לשבת לראות אם מעברים ושניים אומרים שלא, בטל יחיד במיעוטו. שניים אומרים
על עיבור שנה.
שניים אומרים לשב, אחד אומר שלא לשב, מוסיפים עליהם עוד שניים. זאת אומרת, הרוב הוא שכן צריך לשב, מוסיפים עוד שניים. עכשיו הם חמישה, ונוסעים ונותנים בדבר. שניים אומרים צריכה, ושלושה אומרים אינה צריכה.
אולי נעשה הקדמה על מה אנחנו מדברים, מה זה נוסעים ונותנים?
על עיבור של שנה.
אז הרש"י
מביא, נוסיף חודש אדר.
שהגמרא תאמר לנו בעצם בהמשך, שיש הרבה שיקולים. שיקולים כלכליים, שיקולים של התבואה. האם צריך לעבר את השנה או לא? כן, גם של האסטרונומיה, גם של הכלכלה, מצב של העם. אז הגמרא פה אומרת שהיה סדר. קודם שלושה מחליטים האם צריך לדון בזה. זה על לשל. הם דנים האם לדון בזה בכלל. אם שניים אומרים לא צריך לדון, גמרנו, לא צריך לדון. אבל אם שניים אומרים כן לדון, אז מביאים עוד שניים, והחמישה דנים. יא, סליחה.
ונוסעים ונותנים בדבר. אם שניים מתוך החמישה אומרים שצריך לעבר, ושלושה אומרים אינה צריכה, לא צריך לעבר, אז באמת ביטלו ומתפזרים. אבל אם שניים במיעוטן, ביטלו שניים במיעוטן. אם שלושה אומרים צריכה, ושניים אומרים אינה צריכה, ויש לנו רוב לזה שצריכה, מוסיפים עליהם עוד שניים, שאין המניין פחות משבעה, והם בעצם מעברים את השנה. כבר החליטו שהם מעברים, ועכשיו מוסיפים עוד שניים כדי שיהיו שבעה. בגלל שאין המניין פחות משבעה. עכשיו שואלים מה המקור לשלושה, חמישה ושבעה אלה. שואלת הגמרא, הנה שלושה, חמישה ושבעה כנגד מי? פליגי ברבי יצחק בר נחמני, וחד דעימי אומנו רבי שמעון בן פזי. ויש כאלה שמנסרים את זה הפוך, ואמרה לה רבי שמעון בן פזי דחד דאימי אומן רבי יצחק בר נחמני, הם חלקו על זה. אחד אמר כנגד ברכת כהנים, שיש בה שלושה פסוקים, אחד של שלוש מילים, חמש מילים ושבע מילים, ואחד אמר שלושה כנגד שומרי אסף, חמישה מרואי פני המלך, שברה רואי פני המלך. כן, זה באסתר, אני חושב בעיקר זה מחלוקת של רש"י ותוספות, אם זה באסתר או מדובר על שרי ישראל, זה אשכחן בסוף מלכים, אומר התוספות, כי לא יכול להיות, הוא כותב, התוספות אומר, פרש בקודוס דה חשברוש כאה, ואין נראה שתקנו כנגד שרי הרבה גיולים, במקום אחרון מתבטא גם בצורה יותר בוטה.
כן, זה קצת קשה על תוספות, כי מלכות הדארה כנגד מלכות הדרכי, הגמרא בברכות עצמה לומדת ממלכות מדיין. כי כשהגמרא דנה מהם המשמרות בשמיים, אז הגמרא לומדת את זה ראש השמורת התיכונה, שגדעון והנער שלו באו, זה היה השמורת התיכונה של מלכי אומות העולם. זה היה מלכי מדיין. וזה לא עברי על הגמרא ללמוד משם מתי הקדוש ברוך הוא יושב ושואג ומשמורות המלכים מתחלפים. תוספות פה אומר, לא נראה שנלמד מהגויים. מה? הגמרא הרי לומדת, מלכות תכסיסי מלכות, תכסיסי מלכות.
כן, זה... כן, זה ראה שמפרש לך. אמר להבאי אותו דבר תנא רבי יוסף, גם רבי יוסף שנה את זה בעצם כשלמדו מסכת סנהדרין, אנא שלושה חמישה ושבעה, שלושה כנגד שומרי אסף, חמישה אומר רואה פני המלך, שבעה רואה פני המלך. אמר להבאי לרבי יוסף, עד העידנה, מה הייתה מלא פריש לן מרה אחי? עד עכשיו כשהיינו לומדים, למה לא אמרת לנו שזו הסיבה של שלוש, חמש ושבע? אמר לו, לא וידינה דצריכיתו, בכלל לא חשבתי שאתם צריכים לשאול את הדבר, מי בעיתו מנהי מילטה ולא אמר לכו? הייתם שואלים, הייתי אומר לכם. אני חושב שכאן נעצור.
שכוח. עכשיו, אני חושב שפה חיפשתי, לא ראיתי, נראה לי שלכולם פשוט, שכל העניין הזה שעיבוד שנה הוא עניין קבלי. בפרק את הבלזר מופיע, וזה הקדמה יעזור לך לדף שאתה מעביר מחר, שכשהבית דין היה מתכנס ומעביר את השנה, בת קולה הייתה יוצאת. זה היה, היו עושים את זה בצורה שזה נשמע איזשהו טקס מאוד מאוד קבלי. כל הטקס של העיבור שנה. מה הם היו עושים, והבת קולה שהיה יוצאת ומסכימה איתם. וגם אתם תראו בדף של מחר, שזה מאוד מאוד נראה ככה. ויכול להיות שבגלל זה הגמרא פה אומרת לנו דברים שבכלל אנחנו לא מבינים מה הולך פה. מלכות שמיים, מה הקשר, מה אנחנו עושים פה?
רק במרשה ראיתי שמתייחס, מנסים לפרש כל הזמן למה 3, 5 ו-7 כנגד 3 ו-3 שומרי אסף, עוד מה נלך. ומרשה כותב דווקא על ברכת כהנים, מסביר את זה אחרת, הוא מביא ככה, נכון, יש משנה, על 3 ארצות מעברים השנה יהודה ועבר הירדן והגליל. הוא כותב, הפסוק הראשון שלי, ברכך השם וישמריך, זה כנגד שלושת המקומות, השם זה יהודה. גם שחשוב באמצע ויש שם הרבה זה וברכה וישמעך נגד ורעדן והגליל כותב יר השם פניו אליך נוסח שלושה גם הוא כותב כנגד חוכמת אדם תאיר פניו כותב שכשהם חמישה אז יותר יגיעו לדין אמת והשלישי של ישא השם פניו אליך ושים לך שלום של שבע מילים הוא אומר שאני מבטיח לך על ידי שבע אלה השם ישא השם ישא פניו אליך כותב שיהיה שלום ביניהם להסכים על דעת אחת.
יפה.
לא מסביר על השומרי הסף.
יש מספיק שסף.